כן, זה אחד מהספרים שמותר ללמוד
בתשעה באב. ולכן אנחנו
ספר איוב הוא אחד הספרים שמותר ללמוד בתשעה באב, ולכן מן הראוי ללמוד אותו. דן בשאלה רצינית ביותר, שאלת הסבל האנושי. אנשים סובלים, והשאלה היא למה? לא רוצים לסבול. עכשיו, מה שמעניין שבספר איוב יש לפחות שש שיטות כדי להסביר את הסבל. אז להזכיר לכם קודם כל, איוב הוא אדם, אפילו לא יהודי, גוי, צדיק, שאין לו שום עבירה, לא נגד המוסר ולא נגד חוקי האלוהים, והוא סובל ייסורים קשים מאוד, נוראים. אז יש שש שיטות כדי להסביר את זה. השיטה של, ויש לו כמה חברים שבאים ומסבירים לו למה הוא סובל, השיטה של אליפז התימני, של בלדד השוחי, צופר הנעמתי, אליהו בן ברכאל הבוזי, ויש שיטתו של איוב עצמו, וגם שיטתו של הקדוש ברוך. סך הכל יש לנו שש שיטות כדי להסביר את סיבת סבלו של איוב. בסדר? והשאלה היא, מה הסיבה האמיתית? אז הבה נקרא את הדברים בפנים, למי שיש לו את הספר. זה נמצא בתנ"ך, נמצא לקחת תנ"ך מי שאין לו. יש למשל שיטה מעניינת של אליפז התימני. זה בספר יוב, פסוק ד', פרק ד', פרק ד'. זה אומר, בפרק ה, סליחה, פרק ה, פסוק י' ז', אומר אליפז, הנה אשרי אנוש יוכיחנו אלוה, ומוסר שדי אל תמאס. איזה יופי שיש לך ייסורים, זה טוב מאוד, זה בא לחפר על עוונותיך. מה הנחת היסוד של אליפז? הנחת היסוד של אליפז זה השם צדיק, לכן השם לא יעשה עוול. אם אנחנו רואים אדם שסובל, זאת ההוכחה שיש לו איזשהו חטא, ועל החטא הזה הוא משלם בייסורה. לכן אומר לו אליפז, איזה יופי, אשרי אנוש יוכיחנו אלוה, ומוסר שדי אל תמאס, כי זה בא לרפא את החטאים שלך. כי הוא יכאיב ויחבש, ימחץ וידיו תרפנה, בשש צרות יצילך, ובשבע לא ייגע בך רע.
איפה הוא מגודח לתאים?
מה?
איפה הוא מגודח לתאים?
הנה, הוא אומר, לפני כן, עם אבן, אוקיי. אם אבן בביתך הרחיקי, הוא רגע, אני מחפש את הפסוק, אומר, אוקיי, רגע. וידעת כי שלום אהוליך ופקדת נביך ולא תחטא. וידעת כי רב זרעיך וצאצאיך כעשב הארץ. תבוא בחלך אלי קבר כעלות גדיש בעיתו. זה בפסוק כ"ד. זאת אומרת, הוא רומז לו, והאמת היא שבפרקים הראשונים אליפז אומר את זה בצורה עדינה, בהמשך הוא אומר את זה במפורש, שמפני שהוא חטא באו עליו הייסורים. הוא אומר את זה לפרקים, פה הוא מביא את הפרק הראשון של דברי אליפז. כן, מה? כי זה השיטה של אליפז, מה אני אעשה? השיטה של אליפז שאדם שחטא הוא סובל. עכשיו, הדבר הזה חוזר בגרסאות שונות בדברי החברים שלו, פחות או יותר. אבל הנחת היסוד הכמעט מוחלטת, הכמעט, נגיד, אומר, משותפת לכל החברים של יוב, זה שיוב חטא. והשיטה של יוב ביחס לדברי חבריו היא, זה לא נכון. לא יכול להיות. כן. כן, אתה צודק, תם וישר, נראה אלוהים בשר מרע, והחברים שלו לא קראו את הספר. עכשיו, הבעיה שהרמב״ם בספר מורה נבוכים אומר דבר כזה: דעת תורתנו בי שאין מיטה בלא חטא, אין ייסורין בלא עוון. כלומר, אם אתה רואה מישהו שמת, סימן שהוא חטא. מישהו מיסורין, סימן שיש לו עוון. כך אומר הרמב״ם. כן. אז הרמב״ם אומר שזה לא נכון. לא. אז צריך להסביר את הגמרא אחרת. כלומר, מה שאתה קורא, למשל ייסורין של אהבה, שאדם מתייסר ללא סיבה, אומר הרמב״ם, לא מצאנו כשיטה הזאת. לא בתורה, לא בנביאים, לא בכתובים, ולא במשנה, אלא קצת מרבותינו בגמרא. הוא אומר, וזה גם לא מסקנת התלמוד. הוא אומר, זאת לא המסקנה. זה במהלך הדיון הובה, אבל זה לא נכון. עכשיו, אלא אם כן תאמר, שתפרש את העניין של מתו ביתו של נחש באופן כזה, שהם חיו בעולם שבו הנחש פגע, ולכן, אף על פי שמצד עצמם לא היו עלולים לחטא, בכל זאת חטאו ומתו. כן, ככה אפשר גם להסביר. כן. השיטה של הקדוש ברוך הוא אנחנו עוד לא יודעים. לא, אני עוד לא אמרתי. אבל קודם כל, השיטה של תורתנו, כך אומר הרמב״ם, דעת תורתנו שאין מיטה בלא חטא ולא ייסורין בלא עוון. בסדר? לפי הרמב״ם, דעת תורתנו היא שאין מיטה בלא חטא ולא ייסורים, ולא עבר. כן יכול להיות דבר כזה. כי אם תשובתי הראשונה לא סיפקה אותך, זה לך תשובה הפוכה. עכשיו, תסתכלו בפרק מם. פרק מם ב', פסוק ז'. ויהי אחר דיבר השם את הדברים האלה אל איוב, ויאמר השם אל אליפז התימני, כלומר אליפז הוא נביא, חרא אפי בך ובשני רעיך, כי לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב. אז מי צודק? לפי הקדוש ברוך הוא לפחות? איוב. מה אומר איוב? לא כך ברור, אבל דבר אחד ברור בתוך דבריו, זה שהוא טוען שהוא לא חטא. אז לפי זה יש לנו פה מחלוקת. דעת תורתנו היא שאין מיטה בלא חטא, ולא ייסורין בלא עוון. מהי דעת הקדוש ברוך הוא? שיש מיטה בלא חטא, יש ייסורין בלא עוון. כן. מה הוא אמר על עצמו? הוא אומר שהוא לא חטא.
כן,
אבל כשאמרת עליי, זה לא נכון. לא, זה דברתם אליי, לא עליי, אליי. אם כך, יש פה סתירה. מה כוונת הרמב״ם בזה? האם הרמב״ם לא שם לב שהפסוק הזה כתוב? אבל הוא לא ראה את הפסוק הזה? הוא ראה את הפסוק הזה, נכון? ומה אתה אומר? אז זה הרמב״ם במורה נבוכים אומר ככה, שזה לא יפה לדבר ככה אל איוב. למה? כי אין מרצין לאדם בשעת צערו. מה, בן אדם מצטער, אתה מתחיל להגיד לו שזה בגלל החטאים שלו? אז אני לא מבין. אם זה נכון, למה שאני לא אגיד לו את זה? עד רבה, בזמן צערו צריך להגיד לו, תשמע, זה בגלל אבונותיך, עד רבה, זה ההזדמנות. כשהעסק חן. מה? אה? למה צריך להודד? צריך להגיד לו את האמת. עד רבה, למה באו האיסורים? כדי לתגן את חטאיו, אז עד רבה, שידע. אלא פה יש כוונה אחרת לגמרי. אדם, בזמן שהוא מתייסר, הוא לא יכול לשמוע הסברים. נכון? אז אם הקדוש ברוך הוא העמיד את האדם במצב שהוא לא יכול לשמוע הסברים, סימן שההסברים האלה הם לא נכונים בשבילו. כי מה זה טוב לתת למישהו מכה שיש לה הסבר, אם ההסבר לא ניתן להבנה על ידי מקבל המכה? לכן למי ניתנו ההסברים? לצופים. ולא למתייסר. פירוש הדבר, השיטה של תורתנו, האומרת, אין מיטה ולא חד ולא ייסורים ולא עבור, זה נכון לצופה. הצופה צריך לחפש מה החטאים של איוב. אבל לאיוב עצמו יש מטרה אחרת לגמרי בייסורים האלה. ולכן, תארו לעצמכם, שאיוב היה אומר לחברים שלו, תודה רבה שהסברתם לי למה אני סובל. סוף סוף אני יודע שזה בגלל חטאיי. מה היה קורה? איוב היה עושה טעות חייו. פשוט, הוא היה מסכים לדעת תורתנו, ואז הוא היה מפסיד משהו אדיר, את הפגישה הבלתי אמצעית בינו לבין הקדוש ברוך הוא, שבא להסביר לו את הסיבה האמיתית של איסוריו. זה מובן? כי אנחנו רואים בסוף הספר, אחרי שנכשלו הרעים בהסברת חטאיו של איוב, אז הם שותקים, ואז הקדוש ברוך הוא נגלה לאיוב. אז תארו לעצמכם מה שהיה קורה, הוא היה מקבל את ההסברים שלהם, היה מפסיד את הדיאלוג האינטימי, האישי, הפרטי שלו עם האלו. כן. כל אדם שבאים אליו ייסורים, הוא לא צריך להתנגד, הוא מתנגד. לכן אנחנו פותרים אדם, כשאדם עונן, אז לא אומרים צידוק הדין. הוא פטור מכל המצוות. אחרי הקבורה הוא אומר צידוק הדין, כי אז הוא חזר להיות אדם כמונו. כן? אבל בזמן הייסורים עצמם, אתה פותר אותו מן המצוות. וחלילה לא לומר צידוק הדין באותה שעה, כי אז יהיה גידוף. ברור? ברור? כן. להגיד שזה בסדר מה שקרה, צדיק אתה השם וישר משפטיך, מה אפשר לעשות, זה עבודותינו, אז זה אחר כך. אבל בזמן האיסורים עצמם יש מסר אחר שמסתתר כאן, ושאי אפשר לצמצם אותו להסברה של איסורים, של עוונות, כן? אין מיטה ולא חטא, אין איסורים ולא עוונות, כן. כל מי שבאים עליו ייסורים צריך לחשב שמה עשה, נכון? ואם, מה? יתלה בביטול תורה, לא מצא, יתלה בייסורים של אהבה. זה הרמב״ם חולק. זו מחלוקת בין רבנו סעדיה גאון לבין הרמב״ם. האם יש דבר כזה ייסורים של אהבה או לא? אז דעת רבנו סעדיה גאון היא שיש דבר כזה, דעת הרמב״ם היא שלא מצאנו ככה, לא בתורה, לא בנביאים, לא בכתובים, לא במשנה, אלא מקצת רבותינו בגמרא, ואין הלכה כמותה. כן. למה הוא מן הסתם בגדר של חטא? למה? אז זה לא עבירה. אתה מדבר, אין איסורים בלא עוון. עוון זה לא חטא, כמו שאתה רוצה להגיד. עוון זה הכוונה שאדם מרד בציווי. כן? ואנחנו לא מצאנו שכל אדם מורד בציווי. עכשיו תראו, הדברים שאמרתי לכם עד עכשיו, איוב אומר אותם בעצמו בפרק ו'. בפסוק לפני כן אליפז אומר לו, הנה זאת חקרנוה כן היא, שמענה ואתה דע לך. מה שביררנו זה האמת. דע תורתנו, אומר אליפז. מה עונה לו יוב? ויען יוב ויומה. לו שכל ישקל כעשי, והבתי במוזניים יישאו יחד. כלומר, אם היית יכול לשקול במוזניים את כל מה שאני עובר, כי אתה מכל ימים יכבד. זה יהיה כבד יותר מכל הים. כי על כן דבריי לאו, כי חיצה שדי עמדי, אשר חמתם שותה רוחי, בירותי לא היה רוחוני. הינג פרא על ידי שאם יגשור על בלילו, היה אכל תפל מבלי מלח, אם יש טעם בריר חלמות, מעדה נגוע נפשי, אמה כתבי לחמי. מה אומר כאן יוב? הוא אומר, אני במצב נפשי כזה, ששום הסבר, אפילו נכון, איננו יכול להתקבל על דעתי. סימן, אומר יוב, שההסבר שלך לא נברא בשבילי. במובן? זה העומק של... מה? בפרק ו', הפסוקים הראשונים. זה העומק של דברי חז"ל שהם מרצים לאדם בשעת כעסו. זה לא רק עניין של נימוס. כן? כי זה עניין של אמת. אם הוא בשעת כעסו, סימן שיש לקדוש ברוך הוא מה לומר לו אישית, שלא נוגע לך, ואיננו קשור לשאלה של חטא או אבות. השאלה היא למקד. זה באמת שאלה גדולה. אתם ברור? טוב. בכלל אנחנו, כן. הוא לא יכול לקבל הסברים מהסביבה. מה? כל אחד נפגש. עכשיו, יש מדרגת מפגש כמו של יוב. יש מדרגת מפגש של איזה ניצוץ שמתנוצץ בנפש האדם ומברר לו משהו שרק הוא יכול לדעת. ומי שלא זוכה, אז יפסיד. למשל, אחד שהסכים לשמוע את הדרשות של הרבנים שבאו לשבעה והסבירו לו שזה בגלל שהוא מחלל שבת. טוב, אז הוא יפסיד. חבל. אז עכשיו ודאי הוא ישמור שבת, יתקן את המזוזות, הרוויח משהו, אבל יפסיד משהו יותר ידע. בסדר? כן. נכון, אז זה לא קשור לעבוד. אז זה קשור למשהו אחר. השאלה היא למה? לא, לא דווקא. כי אנחנו רואים שיוב אין לו בכלל שום עבוד. הוא תן וישר, ירא אלוהים ושר מרע. בסדר? אבל צריך להבין שזה לא דבר טריוויאלי. זה לא מובן מאליו, האיסור. כן? שניהם צודקים, גם הרמב״ם גם עושה דגעות. צריך גם רק לתרץ, למה? כן, כן. גם יוב לא צודק, צריך להבין. כן, כן, אתה צודק, מה שתראה. בדברי אליהו בן ברכאל, הרי אחרי שאליפז ובלדד וצופר מנסים את כוחם ולא מצליחים, אז קם אדם רביעי בשם אליהו. כתוב בפרק ל"ב, וישבטו שלושת האנשים האלה מענות את איוב, כי הוא צדיק בעיניו. ויחר אף אליהו בן ברכאל הבוזי ממשפחת רם. ואיוב חראה פה. למה הוא חראה פה? על צדקו נפשו מאלוהים. מה, אתה אומר שאתה צדיק לפני השם? לא יכול להיות. ובשלושת רעיו חראה בו, על אשר לא מצאו מענה, וירשיעו את יוב. איך אתם אומרים שיוב הוא רשע? קודם כל, זה מה שמרגיז את אלי. מרגיז אותו שיוב אומר על עצמו שהוא צדיק, זה מרגיז אותו שרעיו אומרים שהוא רשע. אז מה כן? כן? ויער אליהו כן מענה בפי שלושת האנשים, ויחרה פה, ואז הוא נותן שם נאום שלם, שכל המפרשים שם מסתבכים כדי להבין אותו. בסדר? עכשיו, בואו נחזור, כן? הצופים? הצופים צריכים לשתוק. לא, התשובות של התורה הן בשביל הצופים. מה? התשובות שהצופים נותנים צריכות להיות תשובות בשבילם. למשל, אדם למשל, תראה, יש אנשים שנותנים הסברים לשואה. זה אותי מזעזע הדבר הזה, כן? השואה באה כעונש על כך וכך וכך וכך. מותר להגיד את זה או אסור להגיד את זה? מותר להגיד את זה אם אתה לא סובל מהשואה. אם אתה מאלה שחווים את החוויה האקזיסטנציאלית של השואה, זה לא בשבילך נאמר. ולך יש מסר אחר. זה בעצם מה שעולה מספר יוב. בסדר? מה שאני מנסה פה לראות זה מהו המסר של יוב. בסדר? לצורך זה אנחנו צריכים לחזור לתחילת הספר. הבה נראה במה מדובר. נקרא בפרק א', פסוק א'. איש היה בארץ עוץ. יוב שמו. והיה האיש ההוא תם וישר. ויראה אלוהים. מה הוא לא היה? יראה השם. זה כבר אומר משהו. כלומר, יש לו דעת אלוהים במישור מסוים בלבד. אנחנו נראה מה זה אומר. ויראה אלוהים ושר מרע. ויוולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות. במושגים מזרחיים עתיקים זה נפלא. הרוב בנים, מיעוט בנות, הרבה ילדים, מצוין. נכון? ויהי מקנהו 7,000 צאן ו-3,000 גמלים. הוא עשיר מאוד איש הזה. ו-500 צמד בקר ו-500 אתונות. ועבודה רבה מאוד. ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם. והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו. ושלחו וקראו לשלושת אחיותיהם לאכול ולשתות עמהם. זה בסדר לעשות משתאות או לא? למה לא? נשמח בחיים, לא? אם הקדוש ברוך הוא נתן, תשמח, מה יש? ויהי כי הקיפו ימי המשתה, וישלח איוב ויקדשם, וישכים בבוקר והעלה עולות מספר כולם, כי אמר איוב אולי חטאו בניי וברכו אלוהים בלבבם, כי הרי עולה מחפרת על הרהור הלב. ככה יעשה איוב כל הימים. זאת אומרת, באופן קבוע, איוב היה עושה כל הימים את הקורבנות האלה, ו... כי מרוב אכילה ושתייה האדם עלול להגיע לזה. אבל אתה צודק שיש פה משהו מעניין. אני רוצה רק להקדים את המאוחר קצת בגלל השאלה שלך. יש אצל יוב ודאות שהוא צדיק, יש לו חשש שמה הצדקות הזאת לא תעבור לדור הבא. אז כנראה שקרה משהו באותו דור שגרם לו לחשוב את זה. כן, הוא תראה, בסך הכל הוא עושה דברים טובים, הוא מקריב עולות.
גם אנחנו דברים האלה זה כפרות, זה לא...
אתה צודק, אבל אנחנו רואים אחר כך בדבריו, לפני דברי אליהו, שהוא מדבר גם על זה שהוא עשה צדקה, והוא יערב את ריבם של המסכנים וכו'. גם זה.
הוא אומר את זה, החותרת היום אחר
הצלת הסעתות, רק הדברים האלה. נכון. אנחנו יודעים בהמשך שהוא עושה דברים טובים, אתה צודק שבאופן כללי זה נקרא פסיבי, אני אסביר קצת יותר עתיד. הבעיה של יוב זה שהוא סופר מסודר. הוא אדם, מה זה מסודר? הוא אדם דתי, אדם שהוא בסדר גמור עם הרכוש, עם הילדים, עם הבריות ועם אלוהים. כל אחד מקבל את הטיפול השבועי שלו. כן? הילדים שלו מסודרים, הרכוש מסודר, גם אלוהים מסודר. כלומר, פעם בשבעה ימים אני עושה מה שצריך. המכונה משומנת. מה קורה? התוצאה של זה, הוא לא יכול לדעת את השם. לא, זה לא מסוד אנשים מלומדה, זה מסודר. זאת אומרת, הוא לא יכול לדעת את מי שאמר והיה העולם. כי המעשה של הבריאה הוא מעשה של מהפכה, של התפרצות. יוב מכיר רק עולם מסודר, הוא מכיר את אלוהים, הוא לא מכיר את השם. עכשיו תראו מה שקורה בהמשך. ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבואו גם השטן בתוכם. ויאמר השם אל השטן. מה ההגדרה של השטן? מאין תבוא. כלומר, התפקיד שלך להזכיר לבני אדם שהם לא רק יש, הם יש מאין. מבינים, עולמו של יוב זה עולם מלא ישות. הוא מתפוצץ מרוב יש. אין לו אפילו סיכה, אפשר חור של סיכה, להכניס שם קצת עין. לדעת שכל זה מעין בה. לכן צריך לעשות בו איזשהו נקב, איזשהו חור, כדי שידע את השם. לכן אומר השם לשטן, מעין תבוא, יש לך תפקיד חשוב, להחזיר לבני אדם מתודעת העין. ויאמר השם אל השטן, ויאמר השטן, ויען השטן את השם ויאמר, משוט בארץ ומתהלך בה. חז"ל פה אמרו משהו נפלא. מתהלך בה זה רמז למישהו אחר שהיה בדורו של איוב. על מי נאמר התהלך לפניי? על אברהם. אז כאילו השטן בא ואמר לקדוש ברוך הוא, משוט בארץ ומתהלך בה, ולא מצאתי צדיק כאברהם שנאמר בו התהלך לפניי. כן? ואז השם אומר לאיוב, לישראל, לשטן, ויאמר השם לשטן, אשמת לבך על עבדי איוב? ומה הוא רוצה להגיד? כי אין כמוהו בארץ תם וישר יראו לי מסר מרע. כלומר, יש איזה מחלוקת בין הקדוש ברוך הוא לשטן, מי גדול במי? האם איוב או אברהם? והגמרא אומרת שהשטן לשם שמיים נתכוון, כי הוא קינה לאברהם אבינו. זאת אומרת, עכשיו, יכולים להבין פה משהו שקורה. הסיבה של היסורים של איוב, זה בגלל שהוא חי בדור של אברהם. כלומר, אפשר כבר להיות כאברהם, ואתה מסתפק בלהיות איוב. זה חמור מאוד. יש כבר אתגרים חדשים לתקופה. כן, מה אתה אומר? לא, אבל התקופה מודעת. ולכן איוב בהתחלה לא מבין מה רוצים ממנו. כן, איוב אומר, אבל אני בסדר, נכון? אתה בסדר גמור, אבל למה אתה לא כאברהם? כלומר, המצב של האנושות הוא כזה, שאתה כבר נטבע לקריטריונים חדשים של צדקות. כלומר, אתה צדיק, אבל לא של הדור הזה. אתה צדיק שמתאים לדור אחר. עכשיו, אפשר להבין, לפי דברי רב נחמן מברסלב, שאומר ככה, מה זה צדיק ורע לו? יש ביטוי כזה, צדיק ורע לו, נכון? צדיק ורע לו, צדיק שאין הלכה כמותו. זאת אומרת, יש לו דעה בהלכה, אבל הדור לא נוהג כמוהו. זה לא, לא בדור הזה שפוסקים הלכה כזאת. אז רע לו, כי הוא צדיק, אבל הוא לא בהתאמה עם העולם שלו. לכן, זה בדיוק המצב של איוב. הוא צדיק של דור אחר, אבל לא של הדור, לא של הדור החדש. הוא בתקופה של השתנות, של תקופת מעבר. אז רע לו מפני זה. כן, מה אתה אומר? מה שעשו הייסורים לאיוב, הפכו אותו מאיוב לאברהם. יפה מה. אגב, איפה מוזכר איוב בתורה? אחרי עקדת יצחק, אחרי הניסיון של אברהם, כשאברהם עלה על איוב עבד השם האמיתי, אז נאמר שאצל נחור נולד את עוץ בכורו ואת בוז אחיו, עוץ בכורו זה איוב. כן? כן. זה כאילו, זה רטורי, זה כדי להרגיז את השטן. ודאי שלא. כן. אפשר לומר. כן, אבל אברהם עלה מזה. כלומר, לכן חסך את הייסורים. אפשר לומר, איוב הוא דמות אמצעית, בין נוח לאברהם. נוח, בדורו של נוח זה מצוין, אין מישהו אחר. אז זה, אתם יודעים מי הוא נוח? צדיק. מה זה צדיק? עושה מה שאומרים לו לעשות. ויעש נוח, ככל אשר ציווה אותו אלוהים, כן עשה. לא יוזם מעבר לזה. כיוון שהוא היה כזה, אז באמת העולם נפל במבול, נכון? זה אשמתו של נוח, כן? כמו שנאמר, כי מי נוח זאת לי. שבגלל נוח בא המבול, כי הוא לא היה צדיק שיציל את העולם, אבל פחות את עצמו הציל. אין משהו אחר, אז מסתפקים בזה. אברהם כבר מסוגל גם להציל את העולם, בדורו. בדרך, בין זה לזה, יש אחד מתוח, איוב. כן? הוא רוצה להישאר נוח, ואומרים לו, טוב, הגיע הזמן שתהיה אברהם. כן? לכן יש לו מתח כזה. שלום כן, שייסורי הצדיקים תמיד מופיע במיוחד בתקופות מעבר בהיסטוריה. לכן, אם תחפשו בגמרא, מהי התקופה שבה איוב חי, יש שם 10 דעות בגמרא. כל הדעות אומרות שהוא חי בזמן של מעבר. כן? דווקא הדעה המעניינת ביותר מבחינתי, זה הדעה האומרת, היא בטוח לא נכונה מבחינה היסטורית. כן? שאיוב מעולה בבל היה. ובית מדרשו בטבריה. מה, יהודי בכלל עשו אותו, והוא חי בטבריה. מה מיוחד בו? אין לך אב טיפוס של תקופת מעבר יותר מאשר שיבת ציון. כשיש מעבר מצדקות פרטית לצדקות ברמה של כלל ישראל. אז צדיק שרוצה להישאר צדיק ברמה של הפרט, ואיננו רוצה לעלות לדרגת צדיק כללי, סובל. כלומר, הוא איננו מסוגל לקבל לעצמו את האתגר הלאומי. אם תשימו לב, בתפילת 18, איפה אנחנו מתפללים על הצדיקים? באמצע הגאולה. תקעה בשופר. בקריטריוני הצדקות התואמים את הזמן הקודם. יוצא לפי זה, יש חטא ליוב או אין חטא ליוב? יש לו חטא בזהות, לא חטא כלפי ההלכה. כלומר, אין לו עבירה, אין לו אבון, אבל חטא יש בו. זה לא נבל בשביל, לא, זה לא נבל. אבל הוא לא מתכוון לרעה, הנבל הוא מתכוון לרעה. אצל איוב הוא באמת צדיק לחלוטין, לא תמצא בו רבב, הלוואי גם נמצא וגמור, אבל זה צדיק שלא יודע את השם. המאפיין של איוב זה העובדה למשל, ולכן גם הוא מפחד על הבנים שלו. עכשיו, לפי זה אפשר להבין מדוע איוב איננו מסוגל, אתה רוצה להגיד משהו? תגיד. איוב איננו מסוגל להתפלל. תשימו לב, באים עליו כל היצורים שבעולם בצורה איומה, והוא לא מתפלל. מה יהודי עושה כשבאים עליו כל היצורים?
לא יודע להתפלל.
כנראה שהוא לא יודע להתפלל. זאת אומרת, הדבר היחיד שהוא מסוגל זה צידוק הדין. השם נתן, השם לקח, יהיה שם השם מבורך. בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו וליבו חד, כן? ולא נתן תפלה לאלוהים. אז רוזנצוויג פעם הסביר את זה ככה, לא נתן תפלה משום תפילה, לא מסוגל להתפלל. הוא מסוגל רק להקריב קורבנות. עכשיו, למדנו בשיעורים על התפילה שהתפילה והקורבנות זה אנטיתזה, נכון? כי המטרה של הקורבן היא לשמר את העולם במצבו התקין. מה, העולם בסדר? רק שלא יתקלקל, להקריב קורבנות. אולי חטאו בניי, אז צריך להביא עולה, כדי שלא יהיה קלקול. מה עושה התפילה? היא באה לשנות את העולה. וזה איוב איננו מעלה בדעתו שהוא נקבע על הדבר הזה. לכן גם איננו מתפלל. אחר כך כן מר לו על כך. תראו עכשיו בדברי השטן. השטן אומר את הדברים בצורה הכי יפה. ויען השטן את השם ויומר. החינם ירא איוב אלוהים, הלא אתה סחת בעדו. מה זה סחת? שום סחחה. שמת עליו סחחה. ובעד ביתו, ובעד כל אשר לו מסביב, מעשה ידיו ברחת, ומקנהו פרץ בארץ. אז מה עשית לו? מנעת ממנו לדעת אותך. הוא סגור. כן, כן. זה השאלה, היש השם בקרבנו עם עין. זו השאלה ששאלו בני ישראל במדבר. האם הקדוש ברוך הוא נגלה אצלנו בתור יש או בתור עין? לפעמים הוא נגלה בתור יש. טוב לי, לא חסר לי שום דבר. זה דעת האלוהים. אני רוצה לדעת את השם. צריך גם לדעת שמאין יבוא איזה, נכון? מה אמר יעקב לרועים כשהוא הגיע לחרן? ויאמר להם יעקב, אחי, מאין אתם? זה מה שבאתי ללמד אתכם. כי עולם שהוא כולו יש הוא עולם סגור. עולם של חוקיות עיוורת. חוקיות ברזל. זה לא תקווה. אם אתה יודע שאתה בא מאין, אז יש שפע אינסוף שיכול לעבוד דרכך. כן.
והאמונה
הזאת
היא דומה
ליהודים הנוצרים? דומה, כן, בוודאי. אפשר, בהחלט.
זה יותר טובה, אבל...
נכון, אמת, אמת. כן.
איפה הוא
מופיע
פה,
העניין
של הסדר והחיים של
יהיה?
זה שיכול להיות
את זה מסודר.
מה...
אז לא חסר דבר, אז הוא לא פונה אל השם.
הוא
פונה
את
זה. הוא עצר... תראה, אפשר לומר ככה, הוא היה צריך ללמוד אצל אברהם אבינו. הוא היה צריך להתפלל. היה צריך כבר, הרי צריך להבין משהו. מה קורה שם? מאיפה באים האיסורים? מאיפה באים האיסורים? באים כסדים, שורפים לו את הבית. נכון? באים שם שווה, לוקחים לו את הצום. זאת אומרת, יש מלחמה בעולם. זה עולם במהפכה, אבל יום הוא מסודר. הוא לא לוקח על עצמו אחריות על תיקון העולם. העולם במצב רע. והוא צריך לשנות, הוא לא לוקח את האחריות הזאת. מה? לא, התפילה עד רבה, זה אנטי סדר. אני בא לתבוע בתפילה את שינוי מצב העולם. איפה ראית סדר בתפילה? הקביעות שלה זה מאז שהיא לקחה את התפקיד של הקורבן על עצמה. כלומר, מכיוון שחרב המקדש ואין לנו קורבנות, אז הטלנו על התפילה את התפקיד של הקורבן. לכן היא קיבלה את הצורה המקובעת הזאת שיש לה בימינו. בית כנסת, סידורים והכל. שחרית, מנחה, ערבית, ושקיעה ולא שקיעה בזה. אבל זה תוצאה של הקורבניות של התפילה. זה לא התפילה. התפילה עצמה היא מתפרצת מעל הגבולות האלה. לא, לא. המטרה שלה היא אחרת. כן. מה? אם אני יודע שאני בא מאין, אז יש מה לחדש בעולם. זאת אומרת, עולם סגור שבו אין מה להוסיף. עולם כזה הוא עולם נורא, אין לי תקווה בעולם כזה, כי מה שיש זה מה שיש. אבל אם אני יודע שהעולם הוא יש מאין, אז יש מה להוסיף תמיד. בסדר? זה מה שנאמר בעשיו. בעשיו יש ברכה נוראה. משמני הארץ יהיה מושבך ומיטה לשמיים מעט. זהו, תעזוב אותי בשקט, כך ותעזוב אותי. ולכן ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר בירכו אביו. מה? כן כן, זה הברכה אשר בירכו אביו, שהוא נתן לו משמני הארץ יהיה מושבך. מה נאמר ביעקב? ויתן לך האלוהים מיטה לשמיים ומשמני הארץ. חזר אומרים מה זה ויתן? ייתן ויחזור וייתן. כלומר אין הפסק לנתינה, אף פעם אין נתינה שלמה, ולכן גם אין הפסק. בסדר? לכן תראו מה שאומר כאן השטן, ואולם שלחנה ידיך וגע בכל אשר לו, אם לא על פניך יברכך. ויאמר השם אל השטן, הנה כל אשר לו בידיך, רק אליו אל תשלח ידיך, ויצא השטן מפני השם. כן? ואז באים כל היסוד. כן? כן.
זה עושה לראות כל בביקור שבא, זה פתאום דבר פתאומי, זה לא איזשהו מצב מלחמה שלה בעולם. כמה?
השוואה אותי מלחמה, נכון? יש לך שוואה ואחרי זה יש לך קדים, שמו שלושה ראשים, מאוד נחמד, יש גדודים בעולם. מאיפה עובר? לפי כוח המלחמה הזו. תוכיח. לא יודע, לא השתכנעתי. מלא. גם אנחנו יכולים לראות גם מצב דומה ביהדות שלפני השואה. איך השואה הייתה אפשרית? השואה היא תולדה של התפתחות מסוימת של התרבות העולמית. התרבות של אומות העולם האירופאית הלכה וכבשה את הלכה ופתחה לעצמה טכנולוגיה אדירה, כבשה את המרחב. היום כבר מגיעים לירח ואפילו למעבר לזה. זאת אומרת, זאת תרבות שהלכה והשתלטה על העולם בלי תוכן רוחני המתאים לגודל הזה. כלומר, הכלי התרחב והתוכן המוסרי לא עקב אחרי ההתפתחות. הדבר הזה הוא זה שגרם שכל הטכנולוגיה הזאת הופנתה למוות. מי יכל באותם הימים לתת לתרבות העולמית את אותו תוכן רוחני שהיא הייתה זקוקה לו? האומה היהודית. אבל היא דווקא הסתגרה כמו יוב בתוך בתי מדרשיה. מה? את הבארץ, מה שלא יהיה. הרב קוק אומר באורות, בזמן מלחמת העולם הראשונה, הוא אומר, העולם מתמוטט, וזה תובע מאיתנו את קוממות מלכות ישראל. חייבים עכשיו להקים מרכז לאומי שייתן את התשובות לעולם נהרס. לא עשינו את זה. אז אין לנו עבירה, אין לנו חץ. אבל אחריות הייתה. לכן סבלנו גם מאותו פשע. צריך להבין, השואה אם כן לא באה כעונש על משהו, היא תולדה של אי לקיחת האחריות בזמן שצריך לקחת. מה? זה לא עבירה. לא עבירה. לא תוכל למצוא בשולחן ערוך עבירה שעשה. זה גם כמו שאתה לא תמצא בשולחן ערוך עבירה של יוב. אבל באים עליו ייסורים. אז תראו לעצמכם שיוב עוד ישמע לחברים שלו ויגיד, זה בגלל שאכלתי מסטיק בלי כשרות. או זה בגלל שאני אכלתי שפן וחזיר. או שאני לא שומר יום הכיפורים. אז הוא יפסיד את העיקר, הוא לא יבין מה מדובר בכלל. או? כן.
אני
חושב
שזה
מה
שאתה
אומר,
שהוא
לא יכול
להגיד
שהוא
לא
יכול
להגיד
שהוא
לא
יכול
להגיד
שהוא לא יכול
להגיד
שהוא
לא יכול להגיד שהוא לא יכול
אבל איוב יכול להיות אברהם. כלומר, אם איוב... עובדה שהוא כן בסוף נהיה.
אבל למה צריך לתת את הנשמה כדי להתאפל?
אבל כבר היה ישראל. יוב לא הולך בעבודה זרה. כן? יוב הוא צדיק. גם אברהם, הוא פועל את פעולתו על העולם. לא בשביל מערכת כהנים כל גדול. מערכת כהנים זה לעולם כולו, ונברקו בך כל מפירות האדמה. האסטרטגיה של אברהם זה להקים את עם ישראל. זאת האסטרטגיה שלו. אבל המטרה שלו היא כל האנושות. אותו דבר יוב יכל לעשות באותם הימים. כלומר, לכן התביעה הייתה דווקא כלפי יוב, ולא כלפי אנשים נמוכים ממנו. ודאי, הרי כתוב, כל מה שאירע ליוב, אירע לציון. כן? כן. נכון. נכון. גם וגם. עכשיו תראו, כן. מי שאין לו ייסורים, סימן שהוא צדיק גמור. זה הגמרא אומר, צדיק וטוב לו, זה צדיק גמור. מה פירוש צדיק גמור? שהוא גמר. זאת אומרת, הוא גמר כל מה שהיה לו לגמור. בדרך כלל צדיקים כאלה לא מאריכים ימים, כי אין להם כבר מה לחפש כאן. הם מבחינת העולם הזה גמרו את הכל. כן, לכן המקובלים אומרים, זה צדיק גמור, זה צדיק שגמר את התיקון שלו. כבר לא יתגלגל יותר. גמר. כמו מתושלח. מתושלח, כל חייו, עיכב את המבול. מת מתושלח, היה המבול. אבל היה צדיק אחריו, נוח. אז יש לזוגי צדיקים. יש צדיקים מתושלחים, וצדיקים נוחים. כן.
מה זה מתושלח?
יותר מזה, הגמרא אומרת, למה המבול ירד באיחור של שבעה ימים? כי זה היה לגמור את ימי הספדו של מתושלח. מה? הצדיק הגמור, מה?
הגמור,
לא, עד רבה, הוא מעלה אותו לעולמות אחרים, יש לו כבר יעדים אחרים. הצדיק הגמור. אגב, יוצא לפי זה, כלומר, אם יוצא לפי זה שצדיק גמור, זה צדיק שהלכה כמותו. הוא מבין את הדור שלו.
אבל זאת ההשתלמות, גמור זה טוב.
נכון. מבחינת העולם הזה הוא גמר את ההשתלמות שלו. אתה צודק.
איך יכול להיות?
כי יש לו מה לעשות בעולמות אחרים. אמרתי לך. כן? גם כמעט כבר אפשר להשתלם בעולם הזה. הוא גמר. כן? אגב, זה מה שכתוב, ובאת אל הכהן, או אל השופט, אשר יהיה בימים ההם. אז רשי שמה שואל, מה זאת אומרת שהיא בימים ההם? הרי וכי יש אחרים? אלא, אל תאמר הקודמים היו יותר טובים ממנו, אלא אין לך אלא שופט שבימיך. לא מובן רשי. ואם אני אחשוב שהשופט של הדור הקודם היה יותר טוב, עדיין אין לי אלא שופט שבימי. אלא הכוונה... אתה צריך בין השופטים שחיים בדור הזה ללכת דווקא לשופט שבימיך. כלומר, שופט שמבין את הדור שלו. יש שופט שהוא שופט לא של ימיך, אז אל תלך אליו. כי הרי התורה אמרה בתחילת פרשת שופטים, צדק צדק תרדוף, למד צדק פעמיים. אומר רש"י, הלך אחר בדין יפה. אל תלך לסתם בדין, תלך לבדין יפה. מה זה בדין יפה? ממשיך הכתוב ואומר, למען תחיה וירשת את הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. אומר רש"י, כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל ולהושיב אותם על אדמתם. אז מה זה צדיק שבימיך? מדובר, כפי שאמרנו, בתקופת מעבר. תקופת מעבר שאז יכול להיות שופט שבימיך, שופט שלא בימיך. מהי תקופת מעבר בעם ישראל? בשיבת ציון. אז השאלה היא, האם השופט שאתה הולך אליו, כתוצאה מפסיקתו, עם ישראל חי ויושב על אדמתו או לא? כי יכול להיות שופט שיגיד שיש סתירה, שלהחיות את ישראל זה סותר את להושיבם על אדמתם. כי פיקוח נפש דוחה להושיב על אדמתם. נכון? אז זה אומרת התורה, הלך אחר בדין יפה, תלך אל השופט שבימיך, שהוא בדין יפה, שכתוצאה מהפסיקה שלו קוראים שני דברים, גם שעם ישראל חי וגם שהוא יושב על אדמתם. ואין כמובן שום רמז ושום דבר. הלאה. עכשיו תראו, בספר יוב, בסוף הספר, כתוב כך, בפרק מ"ב. פסוק ז', ויהי אחר דיבר השם את הדברים האלה אל יוב, ויאמר השם אל אליפז התימני, חרה אפי בך ובשני רעיך, כי לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב, ועתה קחו לכם שבעה פרים ושבעה אלים, הולכו אל עבדי איוב, ועליתם עולה בעדכם. ואיוב עבדי יתפלל עליכם, כי אם פניו אשא לבלתי עשות עמכם נבלה, כי לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב. וילכו אליפז התימני, ובלתד השוחי, צופר הנענתי, ויעשו כאשר דיבר עליהם השם, ויישא השם את פני איוב. מה היה המצב של איוב באותו זמן? חולה, עני, נרדף, עדיין, נכון? פסוק י', והשם שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו. סימן שזה מה שציפו ממנו. להתפלל. כן, בדיוק. ואז הוא נהיה כאברהם. לכן אז היה אפשר להציל אותו. בסדר? עכשיו, תראו, זה מה שבעצם אומר איוב אל השם בפרק מ"ב פסוק א'. ויען איוב את השם ביומה, ידעתי כי כל תוכל ולא ייבצר ממך מזימה. מי זה מעלים העצה בלי דעת? לכן הגדתי ולא אבין, נפלאות ממני ולא ידע. שמענה ואנוכי אדבר, אשאלך והודיעני, לשם האוזן שמעתיך, ואתה עיני רעתך, על כן אמאס וניחמתי על הפר ואפר. זאת אומרת, מה שאומר יוב, כל מה שהייתי זקוק לו זה להיפגש איתך. בעצם הפגישה קיבלתי תשובה. מה אני אומר? כשהשם נגלה ליוב, למה אנחנו מצפים שיקרה? מה אנחנו מצפים שיהיה? שהקדוש ברוך הוא יסביר לו, הנה אתה מתייסר בגלל א' וג', או שיגיד לו בגלל שהשטן הסית אותי, אני יודע מה כל מיני דברים. הוא לא אומר לו מילה כזאת. במקום זה מה הוא אומר לו? שואל אותו שאלות. איפה היית ביעזדי ארץ? הידעת את ילדתי על הסלע, חולל הימת לשמור? את ייתן לעשות גבורה? את תלביש צווארו רעמה? זה מין ש... במקום לענות, זה יהודי מאוד, כן? לא יש שאלה, זה שאלות. אבל דווקא השאלות האלה, אפשר לומר, קודחות בתוך המוח של יוב, חורים. פתיחות לאינסוף. ולכן יוב אומר, זה בדיוק מה שהייתי צריך. בעצם כל הייסורים היו דפיקת הקדוש ברוך הוא על הדלת. הקדוש ברוך הוא הקיש בדלת של יוב כל הזמן. זה היה הייסורים. עד שהקשות האלה הפכו להיות פתיחת הדלת. כן. כן. נכון. זה המשמעות של חייב אדם לברך על הרעה מעין הטובה. כן, מה זה על הרעה מעין הטובה? דיין האמת. מה זה דיין האמת? איפה הרעה ואיפה הטובה? הרעה זה דיין. כן? לעמוד בדין זה לא נעים. זה הרעה. אבל האמת זה הטובה. כלומר, יש מצב שאדם יש לו ייסורים, וסובר גם שאין להם משמעות, כמו יוב בהתחלה. זה נורא. יש אדם שיש לו ייסורין, אבל הוא גם יודע למה. אז זה לא ייסורין כבר. יש אדם שיש לו ייסורין, הוא לא יודע מה הסיבה, אבל הוא יודע שיש סיבה. אז זה כבר לא כל כך ייסורין. זה חצי ייסורין. לכן זה מברך על הרעה, מן הטובה. נכון שדיה, אבל צריך לדעת שזה האמת. אז זה כבר הרפואה של יוב. כן. אגב, צריך להשלים. צדיק וטוב לו זה צדיק שהלכה כמותו. צדיק ורע לו, צדיק שאין הלכה כמותו. רשע וטוב לו. מה? ורשע, אומר רב נחמן, שהוא מכיר את הצדיק, הוא שכן של הצדיק שהלכה כמותו. יש לו מזל. אמנם הוא רשע, אבל יש לו צדיק שהלכה כמותו, אז יש לו סיכוי לחזור בתשובה. מה שאין כן, רשע ורע לו, הוא השכן של הצדיק שאין הלכה כמותו. אין לו סיכוי להתקן לעולם, כי הצדיקים שהוא מכיר זה הצדיקים שאין הלכה כמותם. נורא. אני רוצה פה להוסיף נקודה אחת בדברי אלימו. לא, אתם יודעים מה, זה כבר יסבך אותנו יותר מדי. אז ידעו לנו די הצורך לפי שעה בספר יום. זהו.